כמו שאת מכירה אותי, אני מאוד ממלכתי. אני מאוד ממלכתי, וגם אז וגם היום. אני מאוד ממלכתי, אני לא אומר דברים שהם יותר מדי שנויים במחלוקת. אני תופס את עצמי בשליחות בכלל של מדינת ישראל. אני כולי המשכתי את הצבא. ואני מאוד אוהב את מדינת ישראל. אני לא משתמש אף פעם בפוליטיקה ולא בדברים קיצוניים. וזה היה, האמת היא, זה גם התחיל כשלא היו, השתות החברתיות לא היו כמו היום. ולטוב ולרע, אני עשיתי את זה סטייל שנות ה-70. או אפילו סטייל של יוון העתיקה, שבאים האנשים לכיכר העיר, ואתה מדבר איתם, ואז באים יותר אנשים, ואתה עושה להם טוב, ואז באים יותר אנשים. זה היה באמת מלמטה. אני זוכר שהשיווק הראשון שלי, אני זוכר שלא היה לי שיווק לליקום, זה הייתי אני ואחותי, אחותי הייתה עוזרת האישית שלי. וכשחשבתי מה השיווק שלי, אמרתי, אני רוצה לעשות מוצר שהוא וואו, שאנשים שבאים להרצאות שלי ולסדנאות שלי, טיפול להם הלסת. ובאמת הם יצליחו, וההצלחה שלי תהיה שאנשים שמשתתפים מאוד יצליחו, וככה יבואו עוד אנשים, אז יבואו עוד אנשים, וכך זה באמת היה.
ועדיין.
ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני אארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומם, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. פרק מיוחד, שאלות ותשובות. מלא שאלות שהצטברו בנושא עמידה בפני קהל. גיא אמרה שצריך לענות עליהם, אז אנחנו הולכים לענות עליהם. קדימה, גיא, שוט, שאלות תשובות.
אז אנחנו בעוד פרק של שאלות תשובות, ואני מזכירה לכולם שאנחנו הולכים לעשות פרקי שאלות תשובות כל כמה פרקים. תשלחו לנו את השאלות שלכם לאינסטגרם, לפייסבוק, זה יכול להיות בכל נושא, כסף, מנהיגות, הצלחה בחיים, מערכות יחסים, כל דבר שמעניין אתכם, ואנחנו נענה על השאלות. אלון יענה על השאלות. וזהו, בוא נתחיל. היום השאלות בפרק הן בנושא עמידה בפני קהל. אתה רוצה לעשות על זה גם פרק הרחבה, אני יודעת, אבל היום אנחנו נענה על השאלות הספציפיות שקיבלנו. אוקיי, אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. נשים רגע בצד את כל העסקים ואת כל קוד המנצח, שזה באמת המון המון שנים של עשייה, אבל אם נתרכז רגע רק בעמידה בפני קהל ובהרצאות בפרט. אלון אולמן לא נולד אלון אולמן. איך הכל התחיל? איך זה נבנה? איפה הייתה נקודת ההתחלה?
כשאת אומרת נקודת ההתחלה, את מתכוונת לנקודת ההתחלה בהרצאות וקוד המנצח, כן?
כן.
כי אני הייתי בעצם 23 שנים בצבא, למי שלא יודע או לא זוכר, אני התגייסתי בגיל 19, השתחררתי בגיל 42 וחצי, הייתי 23 שנים וחצי בצבא, קצין, וגם שם יש התנסות אין לך ברירה, אתה חייב לעמוד בפני קהל ולדבר, לפעמים בפני קהל מפחיד, היה לי פחד קהל, דרך אגב, הייתי מוכן לעשות מראטון, היה לי יותר קל מאשר לעמוד ולדבר בפני, כי אתה בן 22-23, ואתה עומד לדבר בפני מפקד חיל הים, בפני הרמטכ"ל, זה הדבר הכי מפחיד בעולם, בעיניי היה אז, זה נראו לי אנשים מאוד מבוגרים, מאוד מפחידים, והיה לי פחד קהל. עכשיו, מבחינת עמידה בפני קהל, אני השתחררתי בגיל 42 וחצי, ואז התחלתי את הקריירה של עכשיו, עם קוד המנצח, והרצאות, ופריצת גבולות וכו'. והתחלתי ממש מההתחלה. אני לפני לא כל כך הרבה זמן, הייתי עושה עוד חוגי בית ביום שישי בערב.
מתי זה היה?
וואי, 2007 השתחררתי באמצע 2007, ב-2007, 8, 9 עוד עשיתי חוגי בית. אני זוכר הרצאות לא כל כך מזמן, אצל חוג בית של אנשים מאוד מבוגרים בקרמל, אני הייתי גר אז בחיפה, הייתי נוסע בכל רחבי הארץ לעשות הרצאות, עזרי הרצאה ביום שישי בערב במרכז הכרמל, חוג בית של אנשים מבוגרים, בשואם בימי שישי, בטבעון. ואני זוכר שעשיתי מסע ומתן עם איזה חוג בית כזה של יקים מבוגרים כאלה בכרמל, ו-600 שקל יום שישי בערב, אמרו לי שזה נורא יקר, 600 שקל להרצאה. ואז אמרתי להם, תימנים, את תצרפו שני חוגי בית, ובאתי והרציתי בפני שני חוגי בית, ישבתי, הם אמרו לי, פה אתה יושב בסלון, אני אמרתי להם, אני לא יושב, אני עומד, לא, אתה תשב כאן, ומולי היה עמוד תומך כזה, וחוג בית אחד ישב כאן במטבח, ואחד כאן בסלון, ואני ישבתי ככה, ודיברתי ככה אל אלה, וככה אל אלה, 600 שקל, ובאתי, קניתי מקרן, הגעתי ביום שישי בערב בעצמי, עם המקרן, חיברתי את המקרן, הבאתי כזה, סטנד כזה עם עם המסך נייד, וכן, זה היה לפני 15 שנה, זה, מצד אחד זה לפני מיליון שנה, מצד שני, זה לא כל כך מזמן, והיום כשאני מרצה כבר עשיתי...
היום או פעם או פעמיים בחודש, יש לך בעצם הרצאה ל-700-800 אנשים, סדנאות של 3 ימים, פעם בחודשיים ל-300-400 אנשים, יש את התוכניות של השנה, שזה בכלל 200-300, זאת אומרת, כמה אנשים היו בסדנה הראשונה?
וואי, בסדנה, קודם כל בסדנה, זה התחיל מזה ש...
זה התחיל מזה
שהיה קודם מנצח. הסדנה, זה הייתה אז סדנה של יומיים, היום משלושה ימים. אני זוכר שיצרתי אותה עם אלי שותף שקוראים לו אירן, ויצרנו את הסדנה, ובעצם בסדנה הראשונה היו... אחר כך שאתה מצליח, זה נראה כאילו זה תמיד היה ככה, אבל בסדנה הראשונה היו 28 אנשים, 22 היו בני משפחה וחברים, פחות או יותר שהצלחנו לגרד מכל הכיוונים, ואני ממש זוכר את כל מי שהיה שם, ואת המטרות שהוא הציב, כולם השיגו אותם, ואתה צריך, you have to persist, אתה צריך להתמיד ולהשקיע הרבה זמן, ואחר כך מגיעים העיתונים והטלוויזיה וההצלחות והקהל הגדול, זה לא מגיע בהתחלה, אתה ממש צריך לגרד אחד-אחד, עוד לא היה אז בוקר פריצת גבולות, היינו משווקים דרך המיילים, וזה היה הסדנה הראשונה.
ונראה לי גם לא היה פייסבוק ואינסטגרם, כאילו לא היה, כאילו לא...
אני חושב שהיה כבר פייסבוק, אבל ממש בהתחלה שלו, זה לא היה כמו עכשיו.
לא עכשיו שיווק ממומן.
לא, לא, רוב השיווק היה, השותף שלי היה עושה את זה, רוב השיווק היה במיילים, וב-2010 בעצם נוצר בוקר פריצת גבולות, שהוא היה אז ערב פריצת גבולות, אני ממש זוכר את זה. זה היה, נדמה לי, בראשון לתשיעי 2010, או בשני לתשיעי 2010, ואמרתי, אתה יודע, יש לי את הסיפור, הייתה לי את הרצאה הזאת, קראו לה אז סיפורו של איש הברזל, הייתי מרצה הרבה בארגונים, ממש הייתי מרצה לפעמים 3 פעמים ביום, ונוסע מארגון לארגון ומרצה, ואז אמרתי לשותף שלי, בוא נעשה את המופע הזה, ובמופע נציג את הסדנה, וככה זה. והאמת שזה היה ממש מההתחלה, זה היה סיפור הצלחה, לקחנו את בית ציון, לא את בית ציון אמריקה, זה היה זה... הסינמה סיטי, העולם הכי גדול שם היה 300, והשותף שלי אמר, בוא ניקח את זה, אמרתי לו, איפה נביא 300 איש? ואני זוכר את זה כמו היום, שהוא מתקשר אליי, כולו מתרגש, שמנו מופע בשני לתשיעי ב-2010, והוא הוצאנו מייל, והוא מתקשר אליי, מתרגש, תקשיב, 36 שעות, נגמרו כל הכרטיסים, 300, מה עושים? אמרתי לו, תבדוק, זה היה יום חמישי, אמרתי לו, תבדוק אם יש יום לפני זה גם כן מקום, הוא בדק, זה יום רביעי, היה מקום, אמרתי לו, תזמין. אחרי 72 שעות נגמרו גם הכרטיסים לזה, זה היה, באמת, זוכר, היינו עמומים מזה. אנחנו עשינו את הכל לבד, באנו, סחבנו את הארגזים עם כל הדברים של ההפקה, וכן, זה היה תקופה... עכשיו זה נראה כאילו הכל היה רומנטי, זה לא היה כל כך רומנטי,
אבל... גם אז עולם ההתפתחות האישית, אולי היה משהו היום.
לא, אולי היה משהו היום בכלל, ואני זוכר
שבא... זה לא אותו דבר.
בחזון שלי, שהיום אנחנו קוראים תמונה מנצחת, בז'רגון של קודם נצח, אבל יש לי ממש את ה... זה נעשה את זה בפרק אחר, שדבר על מטרות ותמונה מנצחת, אני ממש שומר את הפתקים שרשמתי לעצמי, ואני רשמתי לעצמי שאני רוצה להפוך לאוטוריטה, שאני הולך להפוך לאוטוריטה בתחום פריצת גבולות, וממש הייתה לי תמונה, לא היה כלום. אני עוד לא הייתי אז בשום סדנה בחיים שלי, לא היה פה סדנאות. אני לא הייתי באף סדנה, אני הגעתי מעולם המנהיגות. אני לא הגעתי מעולם הסדנאות. הסדנה הראשונה שהייתי בחיים הייתה בגיל 44, שכבר, היה לנו כבר את קודם נצח. וסליחה, מה את שאלת? רגע.
אמרתי שעולם ההתפתחות האישית הוא אז, כשאתם בעצם התחלתם את ההרצאות ואת הסדנאות, זה לא מה שזה היה היום, שזה נושא שהוא הרבה יותר שגור, הרבה יותר רגיל, הרבה יותר באופנה. אז זה לא היה קיים.
האמת היא שדי יסדנו את התחום, לא היה אז סדנאות, ואם היו, הם היו סדנאות למה שנקרא שבורים. זה היה חלק מה, זה היה חלק מהחזון והמטרה שלי, להפוך את כל עולם הסדנאות וההופעות למשהו שהוא למיינסטרים, שאנשים רגילים, נורמליים, כמוני, אנשים טובים שרוצים להצליח, שרוצים את הרמה הבאה שלהם, מצליחים שרוצים יותר, יבואו, ובאמת זה היה חלק מהחזון שלי, מהשליחות שלי, ואני זוכר שחשבתי על זה הרבה בחזון, אמרתי שזה היה ברור לי שהתחום הזה של התפתחות אישית הוא חייב לגדול, ויום אחד הוא יהיה במיינסטרים, ואמרתי שזה כשזה יהיה, אני רוצה להיות שם נרדף, שאלון אולמן יהיה שם נרדף להתפתחות אישית, שאלון אולמן קודם מנצח, כמו שאומרים פריג'ידר, אז אמרו פריג'ידר והתכוונו למקרר, שפריג'ידר זה פירמה ספציפית, זה היה בהחלט החזון שלי. זה לא לקח יום, זה לא לקח יומיים, אבל ברוך השם, תודה לאלוהים, זה קרה.
מה אתה חושב שגרם לזה לקרות? הרי, כאילו, בתור אחת שצפתה מקרוב, גם כשהייתי ילדה וגם עכשיו שאני עובדת בקוד כבר כמה שנים, לא הייתה פה איזושהי... זאת אומרת, היום יש הרבה אנשים שכדי לעלות מהר, עושים איזושהי פרובוקציה או איזה משהו שהוא נורא קיצוני, או אומרים משהו שיפריע לאנשים, או שיזעזע אנשים. זאת אומרת, לא היה פה איזה משהו כזה, לא היה פה איזה... זה היה באמת עלייה שהיא... נכונה. זאת אומרת, לא היה פה איזשהו...
כמו שאת מכירה אותי, אני מאוד ממלכתי. אני מאוד ממלכתי, וגם אז וגם היום. אני מאוד ממלכתי, אני לא אומר דברים שהם יותר מדי שנויים במחלוקת. אני תופס את עצמי בשליחות בכלל של מדינת ישראל. אני כולי המשכתי את הצבא. ואני מאוד אוהב את מדינת ישראל, אני לא משתמש אף פעם בפוליטיקה ולא בדברים קיצוניים. וזה היה, האמת היא, זה גם התחיל כשלא היו, השתות החברתיות לא היו כמו היום, ולטוב ולרע אני עשיתי את זה סטייל שנות ה-70, או אפילו סטייל של יוון העתיקה, שבאים האנשים לכיכר העיר ואתה מדבר איתם, ואז באים יותר אנשים ואתה עושה להם טוב, ואז באים יותר אנשים. זה היה באמת מלמטה. אני זוכר שהשיווק הראשון שלי, אני זוכר שלא היה לי שיווק לליקום, זה הייתי אני ואחותי. אחותי הייתה עוזרת האישית שלי. וכשחשבתי מה השיווק שלי, אמרתי, אני רוצה לעשות מוצר שהוא וואו. שאנשים שבאים להרצאות שלי ולסדנאות שלי, טיפו להם הלסת. ובאמת הם יצליחו. וההצלחה שלי תהיה שאנשים שמשתתפים מאוד יצליחו, וככה יבואו עוד אנשים, ואז יבואו עוד אנשים. וכך זה באמת היה.
ועדיין.
וכך זה באמת. ואני חושב שאת יודעת, כמו שהייתי מפקד ספינה ואחר כך, זה בהרבה מאוד נחישות, הרבה מאוד עבודה מלמטה וגם הרבה מאוד עבודה. את ראית אותי בתור ילדה, אני עבדתי כמעט כל יום, כל היום, וזה כבר לא עבודה. פעם הייתה לי עבודה ואחר כך קריירה ואחר כך שליחות, את יודעת. איך יודעים אם יש לך עבודה, אתה עושה משהו ואתה שואל כמה עשיתי, כמה נשאר, מתי זה נגמר. אם יש לך קריירה, אתה רוצה להתקדם, והיה לי גם את זה וגם את זה. והדבר הזה זה באמת שליחות, זה למצוא משהו שאתה ממש טוב בו, לשכלל את זה ולעזור לאנשים, וזה משהו שאני יכול לעשות כל היום, את יודעת.
מה אתה חושב שהוא דיל ברייקר? למישהו שרוצה כאילו לעשות את הדרך הזאת, למישהו שרוצה לצאת עם ההרצאה שלו, להצליח, להגיע לבמות, למלא אולמות, מה אתה חושב שיבדיל בין מישהו שיצליח לעשות את זה לבין מישהו שלא?
יש הבדל גדול בין להרצות או להיות מרצה לבין להיות מנהיג, לגן להיות בעלים של 5 חברות ולבין להיות אדם משפיע ולעורר השראה ולשנות חיים של אנשים. זה כל הדברים האלה, זה יכול להיות מאותה משפחה, אבל זה לא. נכון, היום כולם רוצים לעשות הרצאות, ואם אנחנו מדברים פה על הרצאות, א', אני מבין למה, כי אתה עושה משהו שאתה טוב בו, אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה עושה מה שאתה אוהב, ואם אתה ממש טוב, אז זה לא עבודה בכלל. ועוד מלא אנשים רוצים לתת לך כסף, אהבה וכבוד. מה צריך בשביל שזה יצליח? כן, כי אתה עוזר. מה צריך בשביל להצליח? זה להיות ממש טוב במה שאתה עושה, כי יש הבדל בין הרצאה של 15 דקות, 20 דקות ו-5 שעות, ו-3 ימים. את יודעת, אצלנו זה, האירוע הקצר הוא 5 שעות.
כן.
ובסדנה זה להחזיק 10 שעות אנשים כל יום, 3 ימים, שזה אתה צריך להיות א', ממש טוב, אבל מה שחשוב בכלל, לכל מי שרוצה להתחיל בזה, הדרך האמיתית היא לא להסתכל עליך, להסתכל עליהם. אתה לא עושה את זה בשבילך, אני מבין, אני אומר את זה תמיד לאנשים, אני לא מתבלבל, אני יודע שהם לא באים בשבילי. הם באים כי הם רוצים להצליח בחיים, והתפקיד שלי זה לעזור להם, לפתור את הבעיות שלהם, ולעזור להם להשיג את המטרות שלהם, ואת ההצלחה שלהם בעוצמה ומהירות. וזה מה שגורם להצלחה. להבין שאתה לא העניין. מי שמלא בעצמו, זה יחזיק יום יומיים. ויש הרבה דברים שעוזרים, כמו קריזמה וכולי, אם תרצי לדבר על זה, אבל הרעיון הוא זה למצוא משהו, או זה לא למצוא. הייעוד שלך, אתה לא מוצא ייעוד, אתה יוצר ייעוד. זה משהו שאתה ממש טוב בו, אתה משכלל אותו כל הזמן, והוא צריך לעזור לאנשים, וכשהוא עוזר לאנשים, אז אנשים באים, הם רוצים עוד מהדבר הזה, ואם אתה מוצא דרך, יוצר דרך, לעזור לאנשים, לתת להם השראה, לתת להם ידע, לתת להם כלים, וגם להיות מסוגל להניע אותם, כי הרצאה זה מילה ארכאית, אם אתה בא ומרצה לאנשים, הם לא רוצים, אנשים לא אוהבים שירצו להם, גם הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, אנשים לא רוצים ללמוד, הם לא רוצים לעבוד קשה, הם רוצים להצליח. והדרך הזאת, להיות מסוגל, לקחת דברים מאוד מורכבים, אני עושה ככה כזה מלמעלה, זה דברים רוחניים, לקחת דברים מאוד מורכבים, להיות מסוגל לפשט אותם ולדבר אותם בשפת אנוש, זה אחד מהמתנות שלי. לקחת דברים מאוד מורכבים, לפשט אותם, להעביר אותם בשפת אנוש, וגם להניע את אנשים, שם יש הרבה מאוד סודות לאיך עושים את זה, וזה גם לא קורה ביום אחד, אף אחד שלא התייאש, אם הוא לא, זה לא קורה לו ביום אחד, זה גם לא קרה לי ביום אחד. ולגבי מה מבדל אותי מאחרים, זה אני מעדיף שאנשים אחרים יגידו. תוצאות.
מדהים. אוקיי, אם נצלול רגע לשאלות...
רק זה? בקטע הזה אני גם, אני מודה לבורי העולם שאני הבנתי עם השנים, קודם כל ש- it's not about me, it's about them, זה לגבי הקהל, ואני מקדיש את עצמי לקהל, ואני גם מבין ש... אני צינור של אור, זה אנשים לא יודעים לפני הופעה, אני מסתכל למעלה לשמיים, אני רואה את סבא שלי, ואני שמח שהוא גאה בי, אני מסתכל למעלה, אני מבקש שיקרה מה שקורה, וזה יקרה שוב, שיבוא משהו מלמעלה, יעבור דרכי, ואני אהיה צינור של אור. זה בא מלמעלה, אני מעביר אותו לקהל, אני לוקח דברים מורכבים, מעביר אותם פשוט, ותודה לבורא עולם שזה ממשיך לעבוד.
מי שרק מאזין ולא צופה, היו פה מלא תנועות ידיים.
כן.
תדמינו. טוב.
זה גם חלק גדול, אגב, ממה שקורה לבמה. אם תרצי, תשאלי אותי, אני חושב שיהיו כמה שאלות כאלה על השפת גוף, אבל כן.
אז באמת, אם נצלול לתוך ההרצאה עצמה, איך מתכוננים לדבר כזה? איך מתכוננים להרצאה?
אז שוב, קודם כל, זה...
צריך בכלל להתכונן?
כן, קודם כל כן. אנשים רציניים מתכוננים. כל הכוכבים הכי גדולים בעולם, בין אם הם כוכבי רוק, בין אם הם קומיקאים, בין אם הם פרזנטורים ובין אם הם פרפורמרס. אצלי קוראים לא מרצה, אלא פרפורמר. פרפורמר. הרבה אנשים קוראים לי כוכב רוק, זה הם צריכים להגיד, לא אני, אבל קודם כל מתכוננים. ולפעמים מתכוננים הרבה מאוד, ואחרי שאתה עושה את זה 500 פעם, גם אז אתה מתכונן, אבל בצורה אחרת, כי בהתחלה אתה מתכונן על על הדברים עצמם, ואיך עושים פתיחה, ואיך עושים סיום, ומה המטרה של האירוע, אבל תמיד מתכוננים. גם אם עשית את הדבר הזה, את ההרצאה הזאת, היום סדנה הזו, גם אם עשית את זה 500 פעם, אז תמיד יש מה להתכנן. למשל, אחד הדברים הכי חשובים, יש סדרה של שאלות שהעוזרת שלי תמיד שואלת, שמזמינים אותי, או מי הקהל? מי הקהל? בפני מי אתה מדבר? יש שוני גדול, אם אתה מדבר בפני קהל שבא לראות אותך, האם זה קהל פרטי, האם זה קהל ארגוני, יש הבדל מאוד גדול.
מה ההבדל?
וואו, יש מלא הבדלים, אבל קודם כל צריך לדעת מול מי אתה מדבר, מה הם רוצים, מה הם צריכים, למה הם באו, מה הבעיה הכי גדולה שלהם, זה שאלה שאני תמיד שואל, מה הקושי הכי גדול שלהם, אוקיי? מה מזמין ההרצאה היה רוצה שיקרה? מה ייחשב בעיניו כשיא ההצלחה, אוקיי? כי כשאתה מדבר סתם עם אנשים, רואים שאתה לא מחובר, הם מרגישים כאילו אתה מפעיל איזה קלטת ומדבר אליהם. כשהם יודעים שאתה מחובר אליהם, שאתה מבין מה הם עושים, שאתה מבין מה הקושי שלהם, הוא מבין אותי, הוא חי, כן? עכשיו, ההבדל הבסיסי, שאלת, ההבדל הבסיסי בין קהל של ארגון או לקהל פרטי, זה קהל פרטי בא לראות אותך. הוא קנה מקום, הוא שילם כרטיס, הוא נערך, זה משהו אחד. קהל ארגוני זה קהל שבוי. מישהו זרק אותם שם, שם אותם על הכיסא.
הניח אותו.
מישהו הניח אותו שם. הוא בכלל, לפעמים הוא שואל, מי זה הבן אדם הזה? מה הוא רוצה ממני? הוא בכלל, הוא לא רוצה להקשיב. וזה דרך פנייה אחרת כדי לרכוש את ליבו בכלל.
איך יוצרים את החיבור הזה? עכשיו, אני מניחה שלשני המקרים צריך ליצור חיבור.
כן, עוד דבר אחד, רק, עוד דבר אחד שהוא חשוב לגבי ההכנה, יש המון דברים, אנחנו לא נספיק לעמוד פה על הכל, אבל יש המון דברים בהכנה, אבל א', זה להכין את ההרצאה עצמה בכלל, על כל הרצאה יש לה פתיחה, יש לה גוף, ויש לה סיום. והפתיחה והסיום הם מאוד חשובים. ואת הפתיחה, צריך להכין אותה ברמה כזאת, זה גם, זה עולם שלם, מה זה, יש נוסחאות של פתיחה, אבל זה עולם שלם איך מכינים פתיחה, אבל דבר אחד שאני רוצה להגיד כאן, את הפתיחה לומדים בעל פה. את הפתיחה אתה צריך לדעת בעל פה, כי יש את הרגע הזה שאתה יוצא מול הקהל, ויש לך 800 איש מול הפרצוף, זה רגע שאתה צריך לדעת להתמודד איתו. ואחד הדברים להתמודד איתו זה פתיחה בעל פה.
מדהים. אז אם נחזור רגע למשהו שאמרת קודם, דיברת על זה שחשוב ליצור את החיבור עם הקהל כדי לא להישמע כמו איזה קלטת. במיוחד אתה שעשית את בוקר פריצת גבולות, נראה לי 200 פעם.
יותר.
יותר מ-200 פעם. אז איך עושים את החיבור הזה? כאילו, איך מייצרים את הקשר הזה?
אז יש הרבה צורות כדי להתחבר אל הקהל. אחת בהכנה לדעת מי הוא, מה הוא, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, כמו שהגדרתי קודם. דבר אחר, יש טריק ישן שאני משתמש בו, הייתי משתמש בו באמת ממש עד לא מזמן, ש... אחד הדברים שיכולים להקטין את הפחד קהל בכלל, או את הקטע הזה של היציאה לקהל, שאתה לא יודע מי הוא מהו, זה טריק שהשתמשתי בו הרבה מאוד שנים, זה להתערבב עם הקהל לפני ההרצאה. עכשיו, אם זה קטע של קהל ארגוני, אתה יכול לבוא קצת לפני זה, אם הם אוכלים שם, או לא משנה מה, אתה מתערבב איתם, אתה רואה, אתה מדבר עם אנשים, זה מקטין לך את האלם הזה שאתה יוצא. ככל שאתה יודע יותר מודיעין על הקהל, זה יותר טוב. אני יכול לגלות לאנשים שעד לא מזמן, אפילו בהופעות הגדולות, הרצליה 800 איש, אגב, ההופעה הכי גדולה שהופעתי זה היה במנורה.
רגע, נגיע לזה שנייה. אז אוקיי. אתה עושה ספוילרים.
אוקיי, אז את תשאלי. וגם בהופעה שיש 800 איש בהרצליה או 660 ביהלום, מה שהייתי עושה, אנשים לא שמו לב, הייתי יוצא, כי אני הכוכב שם, אני לא יכול להתערבב עם אנשים, הם לא יודעים, ממש 5 דקות לפני שאני עולה, היו לוקחים אותי ככה לאחת היציאות האלה.
בדלת שם, למטה, ליד הבמה.
כן, בדלת, ליד הבמה, למטה, איפה שהמדרגות, איפה שהקהל.
אני ידע, זה נכון.
הייתי פותח את הדלת, עומד ככה על המדרגות, שרוב הקהל בכלל לא רואה אותי, ואני שותה מים ככה, ואני מסתכל על הקהל. הייתי מסתכל עליהם, הייתי מסמן לי, זה יושב פה, הוא יושב פה, הייתי ככה מנסה להבין את הסיפורים של האנשים. וממש ככה מרגיש את הקהל לפני זה, כשאתה יוצא בעצם מגיח מאחורה, מאחורי הקלעים, לקדמת הבמה, אז זה בעצם לא פעם ראשונה שאתה רואה את הבמה, כבר סימנתי לי מי יושב איפה וכו' וכו'. זה עוד דבר שיכול לשכך את האלם הראשוני. ויש שוב, גם פה יש נוסחאות, אני לא יכול לפרט כרגע את כל הנוסחאות, גם פה יש נוסחאות, אחד הדברים החשובים זה ללכת לקדמת הבמה, לעמוד, כי הנטייה שאין ביטחון אז כל הזמן זזים. ללכת לקדמת הבמה, לעמוד שתי רגליים על הרצפה, רגליים רוחב כתפיים, וסכן, לסרוק את הקהל, ממש להסתכל ככה, בביטחון, להסתכל, לסרוק את הקהל. ומפה כבר באה נוסחה שלמה, אבל בהפוך על הפוך, לא לזוז כמו איזה מטורף, ולדעת את הפתיחה בעל פה.
יש לך עוד כמה טריקים ככה להתמודדות עם פחד קהל?
וואו, יש מלא.
להקטנה של הפחד קהל?
יש מלא. אני חושב שהדבר, יש מלא. מה זה, יש לפחות 5 דברים שעוזרים תמיד. אני חושב שהדבר הכי גדול, יש דברים שהם טכניים ויש דברים שהם אסטרטגיים. אני חושב שהדבר הכי חשוב, האסטרטגי, כשאנשים יש להם, קודם כל, לכל האנשים יש פחד קהל ברמה כזאת או אחרת. אלא אם כן הם לא מודעים לחלוטין. בסדר? העולם נחלק לשניים. אלא שיש להם פחד קהל, ואלה שמתכחשים לזה שיש להם פחד קהל. או שהם לחלוטין חסרי מודעות עצמית, והם עפים על עצמם, אלה שאמא שלהם אמרה להם, בוא נתראה איזה יופי הוא נושם. כלומר, לא משנה מה הוא עושה, הכל בסדר. אז א', צריך לדעת, להבין שפחד קהל זה דבר נורמלי מאוד, וגם ככל שאתה עולה ברמות, או עולה במספר הקהל, או עולה במעמד, אז ככל שאתה מתרגל אליו זה פחות, אבל יש עדיין, אני יכול להעיד על זה, אנשים ראו אותי בהרצאות, ברוך השם היום אני, היה לי פחד קהל, והייתי מופיע בהתחלה בפורום צבאיים, למרות שהייתי כבר אז טוב, הייתי קצין טוב מאוד, הייתי ורבלי, רהוט, קריזמטי, ועדיין היה לי פחד קהל. אז כאמור יש לפחות 5 דברים, אבל הדבר מספר אחד, הכי משמעותי, להבין, להפסיק להתרכז בעצמך. הפחד מתחיל שאתה חושב איך אני נראה, איך כמה אני מבין את החומר, מה יקרה אם הם ישאלו אותי ולא זה. זה כל הזמן, הפחד הזה נובע מאיך אני נראה, איך זה. ברגע, הרעיון הוא להתרכז בקהל, להתרכז באנשים ולהבין, הרעיון הוא להבין שאתה בא לשרת אותם. זה משהו שלקח לי שנים, אבל כשהבנתי את זה, הכל השתנה. אני משרת ציבור, אני בא לשרת את הקהל הזה. צריך להבין שהם באו בשבילם כי הם רוצים להצליח, וגם אני בא כדי לעזור להם להצליח בחיים. אם אני לא עושה את זה, הם לא צריכים אותי. ואני חושב שהמהפך הגדול בפחד קהל בא כשאתה מתרכז בהם. מי הם, איך הם נראים, מה הם צריכים, איך אני יכול לעזור להם, ואז כשהפוקוס הוא עליהם ופחות עליך, זה כבר סיפור אחר. וכמו שאמרתי, עוד דבר זה להתערבב איתם לפני, ועוד דבר זה לדעת את הפתיחה בעל פה.
אתה חושב שלפחד קהל יש קשר לערך העצמי שלנו, לדימוי העצמי שלנו?
ברור.
כל הפחד של המייבי I'm not good enough.
ברור. אז קודם כל, למי שעדיין לא מכיר דימוי עצמי, דימוי עצמי זה הדבר. אם אפשר להגיד, what's the number one thing, כאילו מה הדבר, שה-one skill שישפיע על החיים שלנו זה מנהיגות, שגם יכולת להניג שורה כמובן ליכולת שלנו to perform, אבל הטרמוסטט שיש לנו, הדבר שהכי ישפיע לביצועים שלנו, זה הדימוי עצמי שלנו. שזה פגישה אחרת, נעשה על דימוי עצמי, אבל למי שלא יודע מה זה דימוי עצמי, דימוי עצמי זה אוסף המחשבות והרגשות שאנחנו מחזיקים לגבי עצמנו.
לכו לשמוע את הפרק שאלות תשובות הקודם.
אם אני למשל חושב על עצמי שאני לא טוב, שאני לא טוב מספיק, maybe I'm not good enough, והנה עוד שנייה הם הולכים לגלות את זה, אז כמובן שזה משפיע על הפחד קהל שלי, וכמו בכל דבר, יש גם מה לעשות עם הפחד ועם הדימוי העצמי, אבל כן, זה קשור מאוד, זה משפיע מאוד, וגם כאן, תראו, לדבר בפני קהל ולעשות את זה טוב יותר ויותר ויותר, ולהתאמן על זה וללמוד את זה ולהבין איך עושים את זה, ככל שאתה עושה את זה יותר טוב, זה, הדימוי העצמי משפיע על זה, וזה משפיע על הדימוי העצמי, כי ככל שאתה עושה את זה יותר טוב, אתה מצליח יותר, זה מעלה את הדימוי העצמי, כן?
באוקטובר 2019, אתה הופעת בהיכל מנורה, מול 7,500 איש. אתה חושב שיש הבדל, גם בהכנה וגם בהרצאה עצמה, בין ההופעה מול 100 איש, מול 1,000 איש, ומול היכל, 7,500 איש?
כן, בטח, יש הבדל עצום. קודם כל, זו הייתה חוויה מטורפת. 7,500 איש, 4 באוקטובר, כמובן שאני לא אשכח את זה אף פעם, 4 באוקטובר 2019, יש הבדל עצום, בהכל. בהכל. קודם כל, בקבלת המטרה הזאת, אתה לא ישן שבוע מהמחשבות האלה, ואחר כך אתה לא ישן חודש מההכנות לזה, כדי לדעת כל מילה. כמובן ששוב, כגודל האירוע, גם גודל ההכנה, והתכוננתי, ואתם יודעים, עשיתי בבית חזרות, וישבתי עם המשפחה שלי, ועשינו תרגול, ותרגול שני, ובסלון, ו...
הקיצור של ההרצאה זה היה...
כן, הייתי צריך לקצר, קודם כל זה 7,500 איש, תכף אני אסביר מה ההבדל, אבל גם אני, כל פעם שאני עולה לבמה, זה שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, אמרו לי שם, תקשיב, יש לך 45 דקות, אם אתה לא, לא, שעה ורבע.
שעה ורבע.
הם אמרו 45, אני אמרתי להם, תקשיבו, שעה ורבע, מינימום אחרת אני לא בא. והיה חשוב להם שאני אבוא, אני גם הבאתי הרבה מאוד קהל של קוד המנצח, והיה שעה ורבע, ואמרו לי, תקשיב, אם אחרי שעה ורבע אתה לא מסיים, מורידים אותך. אז ממש ככה התכוננתי ברמת המילה שזה יהיה מדויק, וכן, הבדל עצום. ההבדל המרכזי זה, יש דבר כזה בפרפורם, כשאתה עושה פרפורמנס, כשאתה עושה ביצוע, יש דבר שנקרא תפיסת חלל ונוכחות. קשה להסביר את זה במילים, אבל כשאתה מופיע בפני 10 אנשים או 20 אנשים, ויש הופעות כאלה שהן חשובות, למשל הופעתי בפני הדירקטוריון של בנק הפועלים, בסדר? זה דינמיקה אחרת, להופיע בפני 20 איש בחדר שיש בו שולחנות חטא, שזה משהו חשוב ומכובד, שזה דירקטוריון של בנק הפועלים, מאוד כל מיני הופעות כאלה בפני פורומים מצומצמים ומאוד מכובדים, זה משהו אחד, מבחינת תפיסת החלל, למשל שאתה מופיע בפני 20 איש, אתה לא תעשה תנועות כאלה, אבל כשאתה מופיע בפני 600, 700, אתה צריך למלא את החלל, בהרצליה למלא חלל של 800 איש, אתה צריך למלא, בנוכחות שלך, למלא את האולם. אין לך תזמורת, אין לך אורות מתחלפים, אין לך כל מיני פירוטכניקות, אין לך שיר וגיטרה להיחס בה, ועכשיו אנחנו מדברים על 7,500 איש. זה מטורף, אתה צריך להסתכל לפה, להסתכל לשם. לרדת למטה, אם את זוכרת, כן. אני בהופעות שלי, אני בכוונה, אני יורד למטה. בין אם זה 7,500, בין אם זה אולם של 600, אני יורד למטה, אני הולך בתוך הקהל, ואז אני חוזר לבמה, יש איזה המון מטאות.
תן לזה את הרעיון מאחורי.
קודם כל, אתה צריך שהקהל כל הזמן יהיה באלרט, הוא כל הזמן יהיה איתך, הוא כל הזמן יחיה, הוא כל הזמן גם דברים מתרחשים, כי שוב, אתה צריך ליצור את זה באופן שהוא, אתה one man show. את יודעת שאני גם מנגן, ויש איזה הפתעה, אני לא אגלה איפה, אני גם אגיע עם גיטרה, וכשיש לך שיר וגיטרה ותזמורת ופירוטכניקות ויש לך במה לאחז, אם תסתכלי, יש כל הזמרים הגדולים וזה הם מופיעים, הם לא עומדים כאילו ושרים, תחשבי שעומד זמר ושר בלי גיטרה, בלי מופע, בלי זה, ובעצם בפרפורמנס זה ככה, יש לך מצגת וזהו. ולכן יש הרבה מאוד כלים כדי למלא את החלל, גם מהבמה. ויש גם הבדל גדול בין דיבור בפני מצלמה, לבין דיבור על במה. בבמה, למשל, אתה יכול לעשות תנועות גדולות, אתה צריך לעשות, לפעמים. כן? זה גם נראה אידיוט אם אתה עושה את זה שזה לא מתאים. ושאלות שאתה שואל אותם, ואתה עושה ככה וככה או ככה, למשל, שאתה מדבר בפני מצלמה, עושים תנועות כאלה. שאתה מדבר בבמה, יש הרבה טריקים לתפוס קהל. חלק מהם, למשל, זה לעשות תנועות כאלה, חלק מהם זה לרדת לתוך האנשים, וחלק אחר זה כל מיני מה אתה מדבר איתם.
אתה חושב שזה זהה...
קשה להמחיל את כל התורה על רגל אחת, כן, זה תורה שלמה.
אתה חושב שיש דברים דומים בין בין כל הכלים האלה, גם מבחינת פחד במה, גם מבחינת תפיסת הקהל בהרצאה, ובין אם זה ישיבת עבודה עם משתתפים. יש הרבה אנשים שלפני שהם מדברים, גם אם זה מעגל קטן וגם אם זה לא הרצאה שלהם, אתה יודע, הדפיקות לב האלה לפני שמתחילים לדבר?
הדפיקות לב, הלחץ, ובסופו של דבר, קשה לי להעריך באחוזים, אבל אני חושב ש80% מהאנשים, כשמרגישים את הדבר הזה, אני יודע מה זה, כי אני פעם הייתי מרגיש ככה, והם בסוף לא מדברים. זה הקטע, וזה צריך לעשות עם זה משהו, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחמיצים, היינו אומרים, כי המון אנשים שצופים בנו עכשיו, בהרבה פעמים יש להם דברים חכמים לומר, זה או חכם, או שיש לזה חשיבות שהם יגידו את זה, זה יכול לשנות גם את פני האירוע שם, וגם את ההצלחה שלהם, את התרומה שלהם, וכו' וכו'. ואני יודע את זה, שיש הרבה אנשים שלהם דברים חכמים לומר, והם לא אומרים אותם, ואחרי זה הם אוכלים את עצמם. וזה תקוע שם איפשהו בכיתה ד' שהם בשיעור בערבים, בשיעור בערבית, המורה שאלה מי רוצה להתייחס, והם הרימו את היד, והמורה נתנה להם את רשות הדיבור, והם מתבלבלו, או הרוק הזה, והיובש בפה, והם אמרו איזה משהו כזה חצי, וכל הילדים צחקו עליהם, או המורה אמרה משהו לא מתאים, ושם הם החליטו, בכיתה ד', שהם לא ידברו יותר. אפילו אם הם לא ערים לזה, וזה דבר אגב, שרק בשבילו, שווה ללמוד את זה, כי אל תוותרו על זה. אל תוותרו על זה. ואני מכיר את התחושה הזאת של היובש בפה הזה, של הלחץ הזה, ובסוף טוב עזוב.
זה עומד פה.
טוב עזוב.
ואתה בית להגיד.
וכמה פעמים, תחשבו על זה, כמה פעמים בחיים, היה לכם משהו להגיד, ומשהו חכם להגיד, ויש הבדל בין להגיד את זה, לבין לעמוד ולעשות את זה, כן? אבל התשובה היא, כן, יש המון מן המשותף, יש כמובן המון דברים שונים, אבל יש המון מן המשותף, בלדבר בתוך פורום פנימי וסגור, לבין לדבר לפני קהל רחב, ויש הרבה עקרונות שהם דומים, ויש דברים שהם שונים. ואגב, דיברנו קודם על דימוי עצמי, מי שיש לו דימוי עצמי גבוה, לא קשור בכלל לפרפורמנס, הוא מדבר, כאילו, fuck you, מה אכפת לי מה חושבים עליי, כן? מי שיש לו דימוי עצמי גבוה. מי שיש לו דימוי עצמי גבוה, הבין שמה שחשוב זה מה אנחנו חושבים על עצמנו, לא מה הם חושבים עלינו. ואגב, שאתם עסוקים כל הזמן במה חושבים עליכם, תרגעו עם זה, כי הם חושבים מה אתם חושבים עליהם.
מה אתה חושב על קריזמה? יש אנשים, כשהם עולים לבמה, כולם משתתקים, כולם לוקחים נשימה, עוצרים את הנשימה, ויש אנשים שפחות. מה אתה חושב שההבדל, איך אתה חושב שאפשר לפתח את זה אולי, או שזה מולד?
טוב, אז קודם כל את יודעת שהספציאליטה שלי זה מנהיגות. אני בא מעולם המנהיגות, אני לא בא מעולם המנטורינג, אלא מעולם המנהיגות. והרבה אנשים מבלבלים בין מנהיגות לבין קריזמה. אוקיי? וזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. מנהיגות זה היכולת האחת הכי חשובה שתהיה לנו להצלחה בחיים. מנהיגות זה היכולת של אדם או קבוצה, זה נעשה גם בגן פרק נפרד. אבל מנהיגות זאת היכולת של אדם או קבוצה להוביל את עצמו ואחרים לעבר מטרות משותפות או למציאות רצויה וכו' וכו'. אבל יש הבדל בין זה לבין קריזמה. מנהיגות ללא כל ספק ניתן ללמוד ולשפר. אני עושה את זה הרבה מאוד שנים, מלמד מנהיגות. ראיתי אנשים שהוגדרו כלא מנהיגים, שהם כבר תתי אלופים ואלופים. חלק מהם היו חניכים שלי אי שם. שהייתי המדריך הראשי של קורס חובלים, ומנהיגות זה תחום מרתק. עכשיו בואו נבדל רגע קריזמה. קריזמה, וזה על זה יש הרבה מאוד מחקרים, רוב המחקרים מדברים על זה שלא ניתן ללמוד את זה. קריזמה, למי שלא יודע, זה מילה יוונית. הקריזמה במקור זה מילה שבאה במקור מיוונית, שבעצם קריזמה זה מתת אל. ביוונית זה מתת אל. זה, וכולם יודעים מה זה, אבל אין להם את המילים לזה. זה כמו איזה, אלה מישהו שפיזרו עליו איזה אבקת קסמים כזה, או שהוא לקח איזה מתנה מהאלים, והבן אדם פותח את הפה וכולם, זה מייצר סוג של נוכחות, ויש כאלה שפותחים את הפה, כולם בדיוק מתחילים לדבר ועושים דואר, או מסתכלים באייפון, ויש כאלה שמתחילים לדבר וכולם ישר ככה. אז זאת סוגיה שהדעות חלוקות לגביה. אני משוכנע שניתן לשכלל גם קריזמה, זאת אומרת, יש הרבה אנשים קריזמטיים שזה לא יוצא החוצה, כי הם עטופים גם לפעמים בחוסר ביטחון, גם אנשים קריזמטיים יש להם לפעמים חוסר ביטחון, ואפילו רגשי נחיתות, וגם אמנות גדלות כל הזמן. זאת אומרת, ניתן גם קריזמה לשכלל ולשפר, וניתן ללמוד מה זה נוכחות וכולי וכולי, איך מעלים את הנוכחות. כשאני מדבר על נוכחות, אני לא אומר רק פיזית, זה פיזי, מנטלי, רגשי, רוחני. העניין הזה של למלא חלל, זה נוכחות. איך בן אדם ממלא חלל של אולם? אז כן, יש כזה דבר שנקרא קריזמה, וזאת מתנה גדולה, ולמי שיש אותה, אבל גם זה ניתן לשכלל עם השנים. אני יכול להגיד שאני שכללתי את זה עם השנים. זה לא, את אמרת את זה כך, אני לא אומר את זה על עצמי, אבל אלון הולמן לא היה פעם אלון הולמן של עכשיו, ומשפט ששמעתי את טוני אומר, שזה משפט שקשה להגיד על עצמך, אבל טוני אומר, I have created this monster. זאת אומרת, זה הרבה מאוד שנים.
זה בול.
זה מסתכלים עליך, אומרים, בוא נע, זה מפלצת של, אני יצרתי את המפלצת בכל כך הרבה שעות של עבודה קשה, ויש גם אי הצלחות בדרך. גם בהרצאות, אני יכול להגיד לך שאני זוכר תמונות, אני זוכר הכל כמעט. אני זוכר בתמונות, אני זוכר איזה תמונה של איזה ארגון שבאתי להרצות להם בערב, הייתי גמור אחרי יום שלם. אתה מרצה לאנשים שלא בא להם לשמוע אותך, ולא הייתי ממוקד, ואתה רואה ש...
מה זה גרם לך?
פעסה. בעשה, וזה לא קרה הרבה, כי אני יודע כן לחתור למגע, וזה עוד דבר שהוא הצלחה בפרפורמנס, זה להסתכל את הקהל, לחיות אותו, לראות אותו, אתה לא, גם היום אני מדבר על זה הרבה, אני לא מדבר לגוש של אנשים, אף פעם, אני לא מדבר, אני לא אוהב את המילה הזו, קהל, אני לא מדבר לקהל, אני לא מדבר לגוש של אנשים, אני מדבר אחד אחד, להמונים אחד אחד, אני מסתכל בעיניים, אני עובר תוך כדי, אחת התגובות שאני אקבל הכי הרבה תמיד זה, אתה דיברת אליי, אתה הסתכלת עליי כל ההרצאה, אני מסתכל אחד על אחד. וכן, היו דברים כאלה, אני מעדיף לשכוח אותם, אני מעדיף לדפדף אותם, ואני אומר, זה כאילו, אוקיי. רוב המקרים זה כן מצליח, וזה גם משתנה עם הזמן. היום כשאני עולה, אני יודע תוך באמת דקות ספורות, איך הקהל כבר לא זוכר מאיפה הוא בא בכלל, והוא כבר, אני מולך אותו, אבל לא תמיד ידעתי את זה. וגם לא תמיד היה לי אומץ לעשות את זה ולדבר כמו שאני מדבר היום. זה לוקח זמן.
איך מעלים את המעורבות של הקהל? איך עושים את זה?
אז שוב, אני לא יודע אם כל הסודות אפשר לתת אותו עכשיו, אבל אחד הדברים החשובים זה לדבר, להתייחס אליו, לדבר אליו, להפעיל אותו, להרים לו את הידיים, לגרום לו לדבר עם זה שלידו, להפעיל אותו. אני, כל מי שהיה בהופעות שלי, בבוקר בצד פבולות או בסדנאות, אני יודע שהקהל אצלי תוך, הוא תוך שתי דקות עובד אצלי והוא לא שם לב. הם עובדים, הם עושים, הם מדברים אחד עם השני.
עובדים אצלם, במקרה שלך.
הם עובדים אצלם, נכון, הם עובדים אצלם, הם לא שמו לב בכלל. אחרי חמש דקות הם כבר, הם שכחו בכלל שהם יושבים בהרצאה.
כן, לגמרי. טוב, כמה שאלות שהן ממש טכניות, אבל בעיניי הן סופר חשובות, ובאמת הן עלו כאן. מה לובשים? אתה המרצה. מה לובשים?
אני אגיד שני דברים שהם הכי חשובים בעיניי. אחד, אני קורא לזה N פלוס אחד, N מהאות האנגלית, נובמבר, N. אתה צריך להבין עם מי אתה מדבר, עם מי אתה מדבר, מה הם ילבשו, ואתה צריך להיות לפחות ברמה שלהם, פלוס קצת. לא להתנסה מעליהם, כי אנחנו מדינת ישראל. לבוא עם חליפה ועניבה לפורום של קהל פרטי, קהל שמגיע, נגיד, לבוקר קצת תבולות, חליפה ועניבה זה ממש יפה, אבל זה מתנסה. זה לא מתאים. מצד שני, לבוא עם ג'ינס עם קרעים וחולצת טריקו לקהל של מנהלים של בנק לאומי, זה לא מתאים, כאילו, אתה כמו סמרטוטה. אתה צריך להיות ברמה של הקהל פלוס קצת, כדי לא להתנסה מעליהם, אבל לכבד אותם. הרעיון זה לכבד את הקהל. אחד. שתיים, כדי לפתור את הסוגיה הזו, כי זו סוגיה שהיא לוקחת משאבים. עכשיו, אחד כמוני שמופיע 100 ומשהו ימים בשנה, אז אני הייתי יכול לבלות חצי מהחיים שלי בהתלבטות מה ללבוש. ולכן את יודעת את זה, את הבת שלי, את מכירה את זה.
לגמרי.
אנחנו הולכים בחול ואתם אומרים לילדים, אבא, הנה, תסתכל, הנה חליפה של היום השלישי, אבא, הנה בגדים ליום השני, כי אני עשיתי לי כלל,
השכפולים של החולצה הכחול כה.
כן, כל מי שראה אותי עם הכחול כה בבוקר פריצת תבולות.
זה לא אותה חולצה.
חבר'ה, יש לי 300 חולצות כאלה.
אתם יכולים להיות רגועים.
סגורות. ואני אוהב בגדים קבועים. זאת אומרת, אני מחליט על בגדים קבועים לבוקר פריצת תבולות, בגדים קבועים ליום השני בקודם הצער, בגדים קבועות לזה. ואני עם השנים, אני משנה את זה מאוד לאט פעם ב...
הכל מוכן קדימה, סטים חיילים.
הכל מוכן, כדי שאני לא אצטרך לעשות את זה לפני הסדנה. אני בא, טק. אז צריך לזכור אותה, אין פלוס אחד. לכבד את הקהל שלך, ולא להתנסה מעליו.
מושלם. מה עושים עם הידיים, עם העיניים, עם הגוף? מה, איך
עולם, עולם
נעים בחלל?
עולם שלם. זה, אני אקח לי יום שלם ללמד את זה. אני רק אגיד את הדבר הבא. באמת, זה יום שלם ללמד, כי מה זה שפת גוף, איך קוראים שפת גוף, ואיך גורמים עם השפת גוף שלך לקהל לחשוב ולהרגיש כל מיני דברים שהוא בכלל לא מבין את זה, כי שפת גוף אצל רוב האנשים זה תת-הכרתי. הם לא... מי שיודע שפת גוף, יודע...
לחשוב על זה.
עכשיו אני אדבר איתכם כפרפורמר, אתה רוצה את פרפורמר, אתה צריך לדעת איך מפעילים את הקהל עם שפת גוף שלך. מה שאני יכול לתת הכי טוב בקצר כזה, זה כל בן אדם שהוא מדבר באחד על אחד עם מישהו, הוא מפעיל את הגוף שלו בצורה אוטומטית, הוא מדבר בלי פחד, הוא מדבר לעניין, הוא זז, הוא דינמי, ואם אומרים לו, תגיד את אותו דבר, עכשיו בפני הקהל הוא פתאום משותק ולא זז ומכניס את הידיים, ואז יש הרבה מאוד, דבר כמו שאתה מדבר אחד על אחד, אף פעם לא ידיים בכיסים, זה מה לא. כל מי שאתם מסתכלים, מי ששם ידיים בכיסים, באופן תת-הכרתי הוא מסתיר משהו. אז לא ידיים בכיסים, וזה גם זלזול בקהל.
טוב, שאלת בונוס. למרות שבשבילה אתה באמת צריך נראה לי שלושה פודקאסטים שלמים, אבל הנאה לפעולה. איך בכלל ניגשים למלאכה של הנאה לפעולה?
אז ככה.
על במה.
זה, טוב, אז שוב, זה עולם שלם. א', אתה צריך להיות ברמת ביטחון עצמי מאוד גבוה וסלף קונוויקשן, ויש דרך להגיע לשם. הדרך מתחילה בהכנה. כמה שזה נשמע מוזר, אתה צריך, קודם כל צריך להבין שאתה הולך להניע אותם לפעולה, ולפני שאתה עולה לבמה, אתה צריך להבין מה אתה רוצה שהם יחשבו כשאתה מסיים, ומה אתה רוצה שהם יעשו. ואז אתה צריך להבין איך אתה גורם להם לעשות את זה. אתה רוצה שהם יקומו, ילכו לאנשהו, יעשו משהו, או ממש עכשיו, או עם החיים שלהם כשהצעת. אז זאת ההתחלה, כי זה לא סתם. אבל שוב, צריך להגיד שאנשים לא יקומו ויעשו מה שאתה אומר להם, אלא אם כן, קנית אותם קודם, וקנית אותם בלהיות מעולה ולהיות בשבילם. הקהל קונה את הכוונה שלך, זה עוד דבר. People don't buy your what, they buy your why. הם צריכים להבין שאתה באמת איתם, אתה באמת בשבילם, שנתת להם באמת ערך מוסף, ואז באה הנאה לפעולה, והנאה לפעולה זה עולם שלם, אבל בגדול חשוב לך להבין לפני שאתה מתחיל, מה אתה רוצה שהם יחשבו, מה אתה רוצה שהם יעשו, ואז נשאר לך לגרום להם לעשות את זה.
אתה אומר את זה גם בכלל, לא רק בהקשר של הנאה לפעולה.
בכל מקרה.
של איך אתה רוצה שהם ייצאו, איך אתה רוצה שהם ירגישו, איך אתה רוצה שהם...
בכל מקרה. ככה מתכננים, וזה האמת שוב, זה כלל להצלחה בכל תחום. אנשים מצליחים, חושבים מהסוף להתחלה. איך הם רוצים שזה ייגמר, ואז הם מתחילים לתכנן את זה.
מושלם. מושלם. הסיום הזה, יש לך עוד איזה טיפ, טיפ מנצח לסיום.
יש לי, את יודעת, יש לי אלפי טיפים.
כן.
אני מציע לאנשים לבוא וללמוד את זה, ואחד דברים שאני יכול להגיד, יש לכם, לכל בן אדם יש סיפור, ולכל בן אדם יש מה לתרום, הרבה פעמים הוא לא יודע את זה, וזה נקרא זה raw material, זה עדיין חומר שהוא לא מעובד, בסדר? אני יכול להגיד שכשהתחלתי עם זה, אני יכול לשתף אתכם, שאני לעצמי אני חשבתי, אוקיי, יש לי סיפור, כאילו מה הסיפור? מה הסיפור כל כך גדול? אני תמיד הייתי בן אדם מאוד נחוש ומאוד שפטן וגול אוריינטד, יעני, הייתי משיג מטרות, אז גם כשעשיתי את האיש ברזל הזה ועם כל הסיפור של הריאות וזה, חשבתי לעצמי, כאילו מה הסיפור? לא סיפור גדול. מה אני אספר אותו לאנשים? בשביל מה? אז אני אומר לכם, לכל אחד יש סיפור. לכל בן אדם יש סיפור ולכל בן אדם יש מה לתת. וגם לכם יש מה לתת, וחשוב גם בשבילכם שתבינו מה הסיפור שלכם. בכלל לא דיברנו פה על סטורי טלינג.
נכון.
בונים סיפור, זה עולם שלם. יש על כל כך הרבה, נעשה על זה פודקאסט נפרד.
אם זה מעניין אתכם, תכתבו לנו.
כן, תכתבו לנו אם זה מעניין אתכם, יש עוד הרבה ים של טיפים על העברת מסר, על המעלה בפני קהל, על קריזמה, על תנועה, על בנה, על שפת גוף, על סטורי טלינג. כל מה שאתם רואים בנטפליקס, או בקולנוע, או בספרים, זה הכל עם נוסחאות. ברגע שאתה מבין את הנוסחאות האלה, הללויה.
אוקיי, אני חושבת שהחכמנו המון מהפרק הזה, וגם כל המאזינים והצופים יחכימו בקרוב.
טוב, אני מקווה שנהנתם מהשאלות, ובעיקר מהתשובות. אז כל שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים לשלוח, גיא תגיד לכם לאן, אתם מוזמנים לשלוח מלא שאלות על מה שאתם רוצים, ואנחנו נענה לכם על מנהיגות, על הצלחה, על כסף, על מחירות, על עסקים, על עושר, על סטורי טלינג, על מה שאתם רוצים, ואני אוכל לענות לכם על מערכות יחסים, איך משיגים מטרות, אוקיי? על ייעול זמן, יש כל כך הרבה בעולם הזה, על דברים שאתם רוצים לדעת כדי להצליח בחיים, כדי להשיג את המטרות, ההצלחה שלכם, ואנחנו נעשה פרקים על השאלות שלכם. אני מקווה שלקחתם, אתם מוזמנים לספר לנו מה יישמתם, אם אתם נהניתם, אל תהיו אגואיסטים, שלחו את זה לאנשים אחרים, לחברים שלכם, תהיו אנשים טובים, תשאירו כל בן אדם ומצב, במצב יותר טוב ממה שפגשתם אותו, תחיו בעוצמה.
מתחת לפרק, אתם תמצאו קישורים לפייסבוק, לאינסטגרם שלנו, תכתבו לנו גם את השאלות שלכם וגם איך הפרק ישפיע עליכם, וכל מי שרוצה ללמוד את הנושא הזה, אצלנו, תלחצו על הקישור שנמצא מתחת לפרק.